וענו בני חת את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. בני חת, הם היו כנענים בני חת, אבל הם כיבדו מאוד את אברהם אבינו. כמו שכתוב כאן, יש לו תואר מיוחד, נשיא אלוקים אתה בתוכנו.
חת זה לא מתוך חיתי?
חיתים, כן, אבל לא חיתים האלה שאנחנו מכירים שם בצפון, אלא זה היה חלק מבני הכנענים. באמת, המדרש אומר, יש שאלה, למה ארץ ישראל נקראת ארץ כנען? לכאורה, כנען זה שם לא חיובי. כנען היה בנו של חם. הוא היה עבד, הוא היה אדם. אז למה הארץ, שהיא הארץ הכי קדושה, למה התורה קוראת לה ארץ כנען? בחומש לא מופיע ארץ ישראל, מופיע תמיד ארץ כנען, ארץ כנען, ארץ כנען. נשאלת השאלה, למה? מה זכה כנען שארץ ישראל נקראת על שמו? זה כמו שאנחנו נקרא לאיזה ילד שלנו שם שלילי. איך אפשר לקרוא לארץ הכי קדושה ארץ כנען? זה לא מתאים. אומר המדרש שהראשון בהיסטוריה שהסכים לתת ולמכור את ארץ ישראל ליהודי, לאברהם אבינו, זה היה כנען. כמו כאן, שאלת אותי לגבי חת, אלה היו כנענים. הם היו מוכנים, זכה בזכות זה שהוא הסכים לתת לנו כאן ארץ, ולמכור לנו ארץ, הוא זכה בזכות זה, והארץ הזאת נקראת ארץ כנען. כך אומר המדרש בעניין הזה. אז בכל זאת, הם מכבדים אותו ורואים כבוד גדול, ו... אומרים, לא יכלה, לא ימנע, כמו, לא תכלה רחמך, כמו, ויקלם, זאת אומרת, מה שאתה רוצה, הכל שלך. הכל שלך, מה שאתה רוצה, ניקח. אז למה בכל זאת אברהם קונה את זה? הוא יכול לקבל את זה בחינם. למה הוא קונה? כי אברהם בהמשך אומר, והיה כמה אברהם, וישתחו לעם הארץ ובני חת, וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, שמעו נה, ופגעו לי באפרון בן צוחה, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא, שבקצה סדר בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. לא מוכן לקבל חינם. אני רוצה את זה בכסף מלא, לשלם על זה כמה שצריך. והשלם אומר רש"י, כל שוויה. וכן דוד אמר להרוונה בכסף מלא, שהוא קונה את גורן הרוונה, ששם הקימו את בית המקדש. בכסף מלא, אלא הרעיון הוא שמסתתר מהמחשבה של אברהם אבינו שהוא רוצה את המקום הזה בצדק. הוא יכול לקבל את זה במתנת חינם, אבל יש הבדל אם האדם קונה בכספו דבר או מקבל את זה כמתנה. ברגע שהוא מקבל את זה בכספו, זה בצדק מגיע לו הדבר הזה. אבל ברגע שהוא מקבל את זה כמתנה, זה מתנה, מתנה, אני יודע, זה אומר מתנה, שאני לא אומר מתנה. ודאי שבכוח זה לא בצדק. ולכן אברהם אבינו לא מוכן לקבל את זה כמתנת חינם, אלא הוא רוצה בצדק. אותו דבר דוד המלך, במקום בית המקדש, המקום הזה לא יכול להיות שהאדמה שנקנתה שם היא תיקנה בכוח או בחינם, כמו שהרוונה מציע לו את זה בחינם. הוא אומר, לא, אנחנו רוצים לקבל את זה בצדק, כי המקום הזה מתגלה הצדק, בבית המקדש מתגלה הצדק, אז הוא גם נקנה בצדק. אותו דבר, אנחנו באים להתפלל מערת המכפלה, אבל כל זה בצדק צריך לעשות. גם היום יש ויכוח גדול בתוך חברון, בין יהודים לערבים, לגבי דבר כזה או דבר אחר. צריך מאוד להקפיד, ללכת בדרכי האבות. זאת אומרת, לא לגזול מהערבים דברים חס ושלום. לא להיכנס לבתים פרטיים, להגיד, זה הבית שלי. אתה רוצה את הבית הזה? שלם. כמה זה עולה הבית הזה? כמה עולה היום בית בחברון?
זה שלנו.
אני רק הרגע אמרתי מה שדומה שלנו. אני כמו אברהם אבינו. גם אברהם אבינו יכול להגיד מה שאתה אומר.
הרב הבא.
אבל מה, אבל הוא שילם בעד הדבר הזה, כן.
הרב הבא שגם שאנחנו קונים זה לא...
זה כבר עניין פוליטיקה, זה כבר עניין אחר. היום כל המריבה הזאת שמה על המריבה. זה לא עניין של צדק, זה עניין של פוליטיקה. זאת אומרת, יש אנשים שהם... זה כבר עניין אחר. יש אנשים שלא מבינים מה זה ארץ ישראל. והם טוענים שהארץ הזאת שייכת כולה, או חצייה, או לרבע, או לשליש, לא משנה לערבים. והאידיאולוגיה הזאת מלווה אותם גם במשפט ובכל זה. הם כאילו עושים צדק. אבל האמת שהם משרתים את האידיאולוגיה שלהם. מה לעשות? הם עוד לא למדו במכון מאיר. אני מזמין אותם ללמוד במכון מאיר. והם הבינו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אבל הבתים באופן פרטי שייכים לערבים. אם הערבי קנה אותו בכסף, זה מגיע לו. אתה רוצה להתיישב שם? שלם, תכנס. זה בסדר. לכן יש להבדיל בין הקביעה החד משמעית שאנחנו מכבדים את הזולת, גם מי שלא יהודי, שיש לו קניין, אז צריך לכבד אותו. זה היה, דיברנו על זה בפעם הקודם, ההבדל בין רואי אברהם לרואי לוט. שרואי לוט אמרו, מה זה של אברהם אבינו? והוא... לא תירש אותו, אם כן, הכל שלנו, אנחנו יכולים לגזול מהם את השדות, את הבתים, את כל הדברים האלה. ורואה אברהם, מה פתאום? נכון שזה שאל אברהם אבינו, אבל כל אחד זה קניינו הפרטי. אתה לא יכול להיכנס לקניין פרטי של מישהו, זה פשוט גזל. אין מצווה באה לידי עבירה, זה כלל גדול. אתה הבנת?
הרב, אז היום כל בית צריך לקנות אותו בזה?
מדי, הקימו את קרן הקיימת. לפני קום המדינה היה קרן קיימת. מה זה קרן הקיימת? שכל יהודים שאהב את הארץ נתן פרוטות. אני לא זוכר בילדותי היה קופסה של הקרן הקיימת לקנות אדמה, לקנות אדמה. פשוט היו קונים מערבים את האדמה וכך גלו את הקרקעות. זה היה בצורה כזאת. היום אפשר לחלק את מה שיש בארץ לשני חלקים, מה שנקרא אדמה פרטית, או בתים פרטיים, או דברים כאלה, של יהודים, של ערבים, זה לא משנה. יש מה שנקרא אדמה ציבורית, אדמת מדינה קוראים לזה. או מנהל מקרקעי ישראל קוראים לזה, יש כל מיני. זה כבר עניין אחר, זה שייך לכלל, זה שייך למדינה. אבל באופן פרטי לא. הרב ציודה, כשבאו להתיישב לראשונה בחווה על יד שכם, השאלה הראשונה שהוא שאל, ככה העיד הרב יעקב פילמר, שהוא שאל את החבר'ה שם, תגידו, האדמה הזאת היא פרטית או לא? אמרו לו, לא, זה אמת מדינה. אם כן, אנחנו כאן. אבל אומר, אם זה פרטית, אין לנו מה לעשות כאן. אם דבר פרטי, אין לנו מה לעשות. הוא היה, כל מעשה שלו היה לפי התורה, לפי ההלכה. אתה מבין? אנחנו טוב, עכשיו לגבי נינוע הלולב. אומרת המשנה, פרק ג' משנה י' ב', בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ימים, ובמדינה יום אחד, רק ביום ראשון. בראשונה בזמן שבית המקדש היה קיים היה לולב ניטל במקדש שבעה, בכל שבעת ימי הסוכות, שנאמר בארבעת המינים, הוסמכתם לפני השם. איפה זה לפני השם? במקדש. אלוקיכם שבעת ימים. ודרשו לפני השם אלוקיכם, היינו במקדש. חייבים לסמוך בארבעת המינים כל שבעת ימי החג. ובמדינה, מה זה מדינה? חוץ למקדש. אפילו בירושלים היה לולב ניטל יום אחד, שנאמר, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, רק ביום הראשון. ברם לענייני תחיית שבת, היה מקדש ומדינה שווים, שאם חל יום ראשון להיות בשבת, הייתה נטילת עולב דוחה שבת, אפילו במדינה. ובשאר ימי החג לא הייתה נטילת עולב דוחה שבת אפילו במקדש. אז זה דין מיוחד לגבי שבת. וכשחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה, בכל שבעת ימי הסוכות. מדוע? זכר למקדש. שלא ישתכח מאיתנו הכמיהה והרצון לבנות את בית המקדש מחדש. אז אחרי אנחנו היום למשל באמת נוטלים בכל חול המועד, נוטלים את הלולב, לפי רבן יוחנן בן זכאי. מדוע ציון היא דורש אין לה? צריך לדרוש, לבקש, להתחנן, להתפלל, לפעול לבניין בית המקדש מחדש. רבן יוחנן בן זכאי הוא היה המנהיג שבזמן חורבן בית המקדש, הוא התקין תקנות שלא נזכור ברגע החורבן, ברגעי החורבן, שלא נשכח את בית המקדש. למשל היום, אני אומר, יש אנשים ששוכחים את בית המקדש. למה הם שוכחים את בית המקדש? כי הם טרודים בבעיות כאלה, אין להם זמן, בקושי הם שוכחים, הם זוכרים דברים פשוטים בחיים. על בית המקדש, מה פתאום בראש שלהם? כן, ואחרי 2000 שנות גלות ודאי, אנשים כבר חיו במצב כל כך רחוק מהארץ, מירושלים וכל זה בית המקדש. בא רבן יוחנן בן זכאי, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. הוא אמר, חייבים לקבוע מנהגים ותקנות וכל מיני דברים, שהעם לא ישכח את בית המקדש, את הכמיהה, שהיום אנחנו נמצאים בירושלים. למה? כי 2000 שנה יש לנו כל מיני דברים, שנה הבאה בירושלים הבנויה, גומרים את ליל הסדר. מזכירים את ירושלים בתפילה, בכל דבר, לחזור, לחזור, לחזור לארץ ישראל. אותו דבר גם בבית המקדש. אז זה התקנה של רבן יוחנן בן זכאי. כשאנחנו מנענים בכל המועד את הלולב, זה בגלל שנזכור שבבית המקדש זה היה 7 פעמים והוא יבנה מחדש. ולמידים מכאן שצריך לעשות זכר למקדש. ברם, אסרו חכמים ליטול את הלולב בשבת, אפילו ביום הראשון לגבי היום. גזירה השם יעבירנו 400 ברשות הרבים. נמצא בזמן הזה נטילת הלולב ביום הראשון מן התורה, אלא שמגזירת חכמים אינו דוחה את השבת. ובשאר הימים אין נטילת הלולב אלא מדברי סופרים. והרמב״ם מפרש שהמקדש כולל גם את ירושלים. וחידוש של הרמב״ם שהמקדש זה לא רק בית המקדש אלא גם ירושלים. ומדינה היינו שאר עיירות חוץ לירושלים. ושיהיה יום ענף כולו אסור. מה זה ענף? מה זה היום הזה שנקרא יום ענף? אומר, זה העומר. ועוד התקינו רבן יוחנן בן זכאי שיהיה יום ענפת העומר. 16 בניסן כולו אסור לאכול מן התבואה החדשה, שנאמר כי בתבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר שטחיכם אל הכהן, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. עד יביאכם את קורבן אלוקיכם, הכוונה היא לקורבן העומר. ומכאן שאסור לאכול מן התבואה החדשה קודם הקרבת מנחת, העומר 16 בניסן, ואומנם בזמן שבית המקדש היה קיים, כשרב העומר, הותר מיד לאכול מן התבואה החדשה, שהרי נאמר, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם. משמע, שלאחר הקרבת העומר הותר מחדש מיד. אבל אחר חורבן בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיום ה-16 בניסן, לא מיד, שהוא יום הנפת העומר, יהיה כולו אסור לאכול בו מן החדש. החדש הכוונה היא כל התבואה שגדלה בחורף שלפני פסח. אז זה לא אוכלים עד שמביאים את קורבן העומר. אחרי זה כן, אבל החידוש הוא שזה גם יום 16, זאת אומרת, יום 15 זה יום החג. היום 16, גם כן לא רק לאחרי זה אפשר לאכול מן החדש. אנחנו בסמך... בבקשה. אמרנו שאדם שהוא צדיק, צריך לדעת, עם ישראל, כולם צדיקים. אבל בתוך עם ישראל יש אנשים מיוחדים שהם סגולת הסגולה, זאת אומרת שיש להם כוח והשפעה על העולמות כולם. מה שאין כן לאנשים פשוטים. זה כמו משה רבנו עבד השם, להבדיל הנביאים, להבדיל גם היום יש למדבר צדיקים, שהם יכולים בתפילה שלהם לבטל גזרות וכל זה. יש להם יכולת להשפיע יותר מאשר אנשים רגילים. יש עליהם מדבר כאן הרב. על אותם צדיקים מיוחדים שהם בעלי השפעה גם נסתרת וגם גלויה על מה שנעשה בעולם בעם ישראל. לפעמים יש כוח בצדיקים לתן אור קדושה בעצמות המלאכה עד שיהיה בה כוח מעין של תורה. להביא לחיי עולם הבא ולתקן את הפגמים ולהשיב בתשובה גמורה את עסקיה. הבעלי המלאכה כאן מתכוון לאנשים פשוטים שבעלי מלאכה, סנדלרים, חנוונים, חקלאים וכל הדברים האלה. זאת אומרת, לפעמים צדיק יכול לגרום לכך שאותם צדיקים יהיה בו תורה. כאילו אדם עכשיו עובד בחקלאות, אתה בזה מקיים תורה. אתה עובד במסגריה, אתה מקיים בזה תורה. איך הם עושים את זה? הם מחברים ברצונם ובתפילתם ובמחשבתם את הכל לאלוקים. זאת אומרת, גם אותו נהג אוטובוס, נסעתם פעם באוטובוס, הוא עובד אלוקים או לא? מה אתם אומרים? שאלו את הנהג אוטובוס, יגיד, לא, מה פתאום, אני עובד של אגד, אני לא עובד אלוקים. אבל הצדיק, הוא רואה איך שהנהג הזה, הוא בעצם עושה מלאכה, שהיא מלאכה אלוקית, הוא עושה את רצון השם, בלי שהוא מודע לזה, בלי שם. לי היה פעם סיפור כזה, עם איזה קבלן גדול, קבלן בניין גדול, שפגש אותו באיזה עניין, היית אותו מאוד טרוד, מאוד עסוק, כמו כל הקבלנים בעניינים של כסף, פועלים, חומרים, עניינים, הוא היה ממש, איך אומרים, כל דאגות שצעק. רציתי קצת לחזק את רוחו, אמרתי, אתה יודע מה, אולי עדתי, אתה הולך בדרך האלוקים. הוא אומר לי, אני הולך בדרך האלוקים? מה פתאום, על מה אתה מדבר בכלל? אז אמרתי לו, תראה, כתוב בתורה, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יקבץ, אומרים זה בכל בוקר בעזה. אז יש כלל גדול בתורה שצריך ללכת בדרך האלוקים. ומהי דרך האלוקים? לבנות את ירושלים. אתה קבלן, איפה, באיזה עיר בירושלים? אתה בונה את ירושלים. אתה עולה, נכון אתה עושה את זה בשביל כסף, בשביל להרוויח כסף, אבל התוצאה היא שאתה בונה את מה? תוך שלא לשמע, בא לשמע, אתה הולך בדרך האלוקים, אפילו בלי שתרגיש בזה, כי אתה בונה את ירושלים, או כמו בשידוחים. כתוב שהקדוש ברוך הוא היה, איך אומרים, שושבין של האדם הראשון, וכל, על כל שטחן הוא הולך בדרך איזה? דרך האלוקים. אבל השטחן עצמו לא מרגיש, למה? כי הוא עוסק בכסף, עניינים, אני יודע. אבל הצדיק הזה, הוא רואה שכל מלאכה יש בדרך אלוקים. אז הוא מקדש כל דבר ודבר, הוא רואה את הדבר בעיני רוחו ומרומם את זה ומעלה את זה.
תודה רבה.